לא במקרה, לדעתי, העניין הזה שהרב נפטר בין 74, ואני והנער נלכה עד כה, כי הקומרנה מדגיש בעניין הזה של קריאת שמה, אז בקריאת שמה, כשהפסוק הראשון שמה ישראל, זה כ"ה אותיות, והאות הראשונה והאחרונה זה עין דלת. כל המגמה שלנו בקריאת שמה להגיע לבחינה של העד. הוא מדגיש מה זה העניין של העד האחד הזה, להבדיל משתי עדים שמבחינים בין טוב לרע, שכביכול יש מן השמיים טוב ויש מן השמיים רע. הגדולה של ישראל להבין שגם האיסורים שהקדוש ברוך הוא כביכול מייסר, הכל הם לטובה. והבחינה הזאת של האיחוד של שתי הבחינות, ראינו את זה הרבה אצל הרב, שקיבל את הכל בשמחה ובאהבה.
כן, בואו נעבור ברשותכם רגע לעוד תלמיד, גיל בן משה, שאיתנו, והוא גם עורך את הכתבים של הרב, כי לפי מה שאני שומע מכם נכתבו ונאמרו הרבה דברים, מתי נראה אותם יוצאים לאור? גיל.
כן, כן. הלו.
כן, גיל, מתי נראה אותם?
קודם כל, ברוך השם, אנחנו כבר הספקנו להוציא כמה דברים מעטים. המשימה היא לא פשוטה, כי דברי הרב הם מאוד מאוד מדויקים. בשתי השפות הוא הגיע לניסוח מאוד מאוד, אני יכול להגיד מדויק, אבל מחפש מילה יותר חזקה מזה. בכל התחומים הוא בירר את הדברים עד תום, גם בלימודיו וגם בעימות שהוא התאמת מול כל התרבויות, כן? וגם בעובדה שהוא הקדיש את כל חייו ללמד, כמו שאומר שהמסורת בישראל היא שהגדול מלמד לקטן. אז הוא באמת קיבל עצמו את המשימה לתת את הבסיס הראשוני לדור שלם שהיה מנותק לגמרי מתורה ומקדושה. לכן הוא כל הזמן התמקד בכמה נושאים מאוד חשובים בעיניו, שבגלל משנתו הפונה לדור הזה. ולכן אנחנו, כשאנחנו באים לערוך את הכתבים, אנחנו נמצאים מול לשון מאוד מאוד צח, מאוד מדויק, וכל תיק וכל מילה יכולה לשנות את המשמעות. ואנחנו הולכים במלאכה הזאת בעדינות רבה. על ברוך השם, אנחנו עד עכשיו הספקנו להוציא בצרפתית כמה חוברות, ומתכוונים עכשיו להכפיל את המאמצים ולהוציא גם בעברית את השיעורים העמוקים מאוד שהוא נתן בשיטתיות לימוד המדרש ובפירוש, בהסבר, בהבנת הספר של הרי אורה ועוד כמה נושאים, וגם בצרפתית בכל התחומים שהוא נגע בהם.
אתם, אני מבין, מפענחים קלטות.
אנחנו, ברוך השם, למזלנו, אחד מתלמידיו משנים רבות מאוד, יהודה נקש, שכל הזמן השקיע את כל מרצו להקליט את הרב, ובאמת הוא מחזיק באוצר עצום של מאות קלטות, אני חושב שזה עובר את האלף קלטות, של שיעורים בכל התחומים, בכל הנושאים המאוד חשובים לדור הזה, בביטוי מאוד רחב ומעשיר ומשמח ופותח אופקים, כן? ויש לנו מלאכה רבה באמת. ואנחנו מקווים מהר מאוד, מהר מאוד להגיע להוציא לאור כמה מדבריו.
כן, אליעזר, אני קטעתי אותך באמצע כמעט.
לא, אני... אין קטיעה, הכל רצף. אני רציתי להעיר למי שלא הכיר את הרב אשכנזי דבר מאוד, לדעתי, מאוד מעניין. אנחנו שמענו עכשיו לפני כן את רבי מאיר מספר על פירוט ודיוק לימודו של הרב ופרטי פרטים בפסוקי התורה ובדיוקים, שמי שהכיר אותו ידע שהוא ירד ממש לרמה של לפעמים פרשנות על טעמי התורה, אפילו הטעמים. ויחד עם זאת, אחד הדברים, וזה הנקודה שאני רוצה להדגיש, שיחד עם זאת מדובר באדם שהיה לו תפיסת עולם מאוד רחבה, כוללת ובנויה, שחוץ משיטה של רב אברהם יצחק הכהן קוק, אני לא מכיר שיטה אחת שכוללת את כל המציאות וכל השיטות הפילוסופיות כולות בעולם כולו. וזאת מתוך ראייה בסיסית, כפי שהוא תמיד היה נוהג להדגיש אותו, שאנחנו מאמינים באל אחד. זאת אומרת, היסוד, המונותאיזם, כשהוא מובן עד אז התוצאות האחרונות שלו, הוא להבין שבסופו של דבר כל המציאות כולה, וכל הזרמים כולם, וכל התרבויות כולם, וכל 70 לשון כולם, כולם נובעים משורש של קדושה אחת, שמשתלשלת בכיוונים או במדרגות שונות, אבל יש חשיבות לכל אחד ואחד מהם. עכשיו, עיקר לימודו, וזה היה הכולל, היה להראות איך דרך כל שיטה, והדברים הנכונים, אפילו במעשים חמישיות, אפילו בזרמים לגבי התורה, אבל אל כל למשל כשהוא היה מסביר לתלמידים מחוץ לארץ, תלמידים שלא ידעו ריח תורה, לעתים קרובות סטודנטים לפילוסופיה בשנות ה-50 וה-60, והוא היה מראה איך כל שיטה פילוסופית היא אומנם נכונה לכשעצמה מבחינה מסוימת, אבל היא מוגבלת לצד אחד של המציאות, והיא משקפת ניצוץ אחד של המציאות, דבר שהוא נכון בפני עצמו. הוא היה יורד לעומק השיטה הפילוסופית הזאת, ומראה מה גבולותיה, ואיך הדברים צריכים להיכלל בשלמות התורה, ורק שם מקבלים את נקודת האחדות והשלמות, גם האינטלקטואלית וגם המוסרית שלה. ולכן, גם דרך הוויכוח שלו, הוא היה מאוד מאוד חריף ומאוד מגובש. לא מדובר, ופה אני רוצה להדגיש, בגישה, הייתי אומר, פלורליסטית פושרת. כפי שאנחנו ראינו, מדובר בתלמיד חכם אמיתי שחי את עמקות וייחוד התורה וייחוד עם ישראל. יחד עם זאת, מתוך הייחוד הזאת, הוא מסוגל לראות את האור ואת הערך של כל תרבות ותרבות וכל שיטה ושיטה, ובאותה נקודה שהוא מאיר אותה, הוא מראה גם את הגבול שלה. וכשתלמידים גילו את הנקודה הזאת, זאת הייתה הנקודה שהחזיר אותה, והחזיר אלפים בסופו של דבר לתורה, לא מתוך בוז, אלא הפך לשיטות אחרות, אלא מתוך שאיפה לעלות למדרגה כוללת יותר, שלמה יותר.
בהקשר הזה, ככה אני שמעתי שככה הוא היה מפרש את המטבע של הקידוש, אשר בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת שהוא עשה אותנו מבחירה של כל הדברים הייחודיים שקיימים אצל כל אומות העולם. וכלל ישראל זה איזה מין סינתזה של הערכים שנמצאים מפוזרים אצל כל תרבויות ותרבויות. אני חושב שאליעזר, על זה אתה התכוונת.
כן, בהחלט. ולכן הוא הדגיש את זה, אגב, הוא המשיך את הדבר הזה גם לגבי עם ישראל עצמו. עם ישראל הוא עם הייחוד. מתחילתו, המשימה שלו היא ייחוד המידות, ייחוד הערכים, כפי שהוא היה אומר, ייחוד המידות, וגם ההיסטוריה, הייתי אומר, ההיסטוריה הממשית שלה, זה כל הזמן לנסות לאחד את פלגים שונים, גם בהתחלה במשפחה, בין יעקב, 12 שבטיה, העימות בין יוסף ויהודה, והמשך הדברים במשך הדורות, ועד גם דורנו אנו, גם הפירוד והאחדות בין ספרדים ואשכנזים, למשל דתיים וחילונים, כולם בחינות של נקודת אחדותית אחת. וצריך לגלות את נקודת האחדות הזאת, שהיא נקודת האמת, שהיא הזהות הפנימית של עם ישראל. זאת גם הסיבה שהיה לו דרך ישרה ואמיתית של דיבור גם עם החילונים בארץ. התלמידים שלו, זה אחד הדברים שמאפיינים מאוד את כל התלמידים שלו כשעולים ארצה, מתקשים מאוד להיכנס באימות העקר שקיים בארץ בין דתיים וחילונים למשל, לפני שהם חיו מראש והבינו מראש שנקודת האחדות היא הנקודה האמיתית ולא הצד שכל אחד תופס.
אתה דיברת בזמנו, יצחק, על הקשר גם מהמוזיקה והתורה. אולי נשים מוזיקה ואז תסביר לנו בדיוק איך הדברים מתקשרים. קטע מוזיקה קצר. כן, זה כמעט אופייני לתלמיד, לפני גדולתך, הרב אליקים שמשוביץ, היית תלמידו כ-35 שנה.
קרוב לו, כן. ואני הייתי רוצה קודם כל להתייחס לדבר אחד שנאמר קודם על ידי רב מאיר, כשהוא דיבר על הנושא של שבו לכם פה ואנחנו נלחד כה. שבעצם אחד הדברים הייחודיים שהרב תמיד היה מסביר, שיש המשך לפסוק ונשובה אליכם, נשתחווה ונשובה אליכם, שהצדיק דרך כלל, נדבר גם על מיסטיקנים, אבל שאנשים שהגיעו לרמה מסוימת של הבנה, של התעוררות, קשה להם מאוד אחר כך לחזור למציאות. והנושא הזה של ונשובה אליכם היא שאחרי שהצדיק הגיע לאותה דרגה של קור, הוא צריך לדעת כמה שזה יכול להיות קשה, כי הוא בהחלט היה רוצה להישאר תמיד באותה הרמה של הגדולה, ולא להתלכלך כביכול במציאות היומיומית של העולם. אולי דרך זאת אנחנו יכולים להבין את ההתנהגות המיוחדת הזאת של רבינו הרב אשכנזי זצ"ל, שהיה מעורב כל ימיו בארגונים הקהילתיים, בין אם זה היה בצופים ואחר כך בארגונים של הסטודנטים היהודים בצרפת, כל מיני ארגונים קהילתיים למיניהם, שהתורה לא יכולה להיות מנותקת מהבעיות היומיומיות, מהבעיות היומיומיות האלו שהן בעצם במידה רבה מהוות את הבעיות ההיסטוריות של הדור. וכאן אני גם הייתי רוצה להתייחס לנקודה אחרת שהייתה מאוד מרכזית בתורתו, ובמיוחד בדרך שאנחנו תלמידיו היינו יכולים לקבל אותה ולקבל את השפעתו. שאחד הדברים המרכזיים שהוא תמיד אמר וחזר עליהם היה קשור בנושא של ההתנתקות שיכולה להיווצר בין התורה וההיסטוריה. שאם אנחנו חיים בעידן מסוים של מהפכה, של התחדשות, של מציאות שלא הייתה כמוה לפני כן, וממשיכים ללמוד את התורה ולהתייחס לעניינים של התורה כפי שהיו בדורות הקודמים, אז בעצם מתווצרת מין התנתקות בין התוכן של התורה לבין ההרגשה של השייכות של אותה התורה לחיי הדור, לחיי העולם של אותו הזמן שאנחנו חיים בו. וכאן אני חושב שדווקא דרך הגישה הזאת, שהסגולה של הרב הייתה היכולת האדירה, המופלאה שהייתה לו, להבינינו איך התורה מדברת עלינו, לא שהיא מספרת לנו סיפורים מהעבר, סיפורים על דמויות שגאוניות או אדירות מבחינת הצדקות שלהם או המוסר שלהם, אלא שבעצם אנחנו קוראים בתורה את תעודת הזהות שלנו, שלנו של הדור הזה שחי את התקופה הזאת המיוחדת במינה, של ושבו בנים לגבולם, של חזרת עם ישראל לארצו. ושהחזרה הזאת היא לא תנועה דתית, היא לא תנועה מיסטיקאית או דבר שכזה, זה עניין של עם שלם שחוזר למקוריותו ולזהותו. וההרגשה הזאת שהייתה לנו כל פעם שאנחנו למדנו עם הרב, שבעצם מה שהוא משמיע לנו זה במרכזיותה החשיבה של התורה של עם ישראל ככלל, כאשר הוא נותן לנו לכל אחד ואחד את הדרך ואת היכולת להתקשר לאותו הכלל כפחת.
אולי יחדיו, בואו נעשה פסק זמן, נשמע באמת קטע משיעור בשערי תורה מפי הרב...
שערי אורה.
שערי אורה.
של הרב
קיטטילה. של הרב? קיטטילה, ממקובלים מספרד.
אז בואו נשמע יחדיו קטע מפי הרב עצמו.
כל פעם שאתם מוצאים את המילה מילדות במקרא, זה כתיב חסר. היא מילדת, ואנחנו קוראים מילדות. אז פעם הסברתי שזה החוכמה של התורה, שההבדל בין החוכמה של התורה ובין החוכמות של הבריאים. ההגדרה של השיטה של הלימוד אצל הפילוסופים זה בהגדרה של סוקרטס, שביוונית זה נקרא מיוטיק. זה כי הרב הוגדר, הם מגדירים את הרב כמיילב את התלמיד. דהיינו, התלמיד עונה לשאלות שלו עצמו, והרב בא כתנא מצייר. הרב מוליד את התשובה מהשכל של התלמיד. זו השיטה של חוכמת הגויים. אבל בתורה זה ההפך. זה התלמיד שמיילד את התשובה מהשכל של הרב. ולכן מיילדת ותלמיד זה אותם אותיות. מיילדת זה אותיות תלמיד. לכן, משה רבנו הוא רבן של ישראל בזכות המיילדות שהם שפחה ופורה, יחבד ומרים. אתם מבינים את ההבדל. ולפי שיטת החוכמה זה הבדל עצום. בגלל, אם באמת סוף סוף זה התלמיד שמשיב לשאלות של עצמו, אין תשובה. יש רק שאלות בפילוסופיה, אין תשובה. מכיוון שהפילוסופיה יודע שהוא עצמו ענה לשאלות של עצמו. הרב היה פה רק כדי לסייע לו להוציא ממוחו את התשובה של השאלה שלו, שלו עצמו. הבנתם את ההבדל? בתורה זה ההפך לגמרי. התלמיד שואל והרב משיב. ולכן זה השאלה של התלמיד שמולידה את התשובה של הרב. אבל התשובה באה מהרב, לא מהתלמיד. תלמיד הגון זה תלמיד שיודע לשאול. שואל כעניין ומשיב כהלכה. ולכן אני רגיל להסביר את זה ככה אצל האוניברסיטאים, שאין אמת, המושג אמת לא נמצא בחוכמה של הגויים, מכיוון שיש להם רק השערות, הם נשארים בספקות. אין להם אותו כלל, עשה לך רב והסתלק מן הספק, הם נשארים בספק. זה ההגדרה של חוכמת הפילוסופיה. זה שאלות ואין תשובות, מכיוון שהתשובות לכאורה זה התשובות של השואל עצמו. לכן זה לא חוכמה. חוץ מזה, יש חוכמה של השאלה כשאלה, אבל זה נשאר בגדר שאלה.
כן, הרב אלפסי, בבקשה.
טוב, פה באמת, לדעתי מתגלית גדולתו של הרב בעמקות של התפיסה של הדברים. זוכר באחד השיעורים ששאלתי אותו לכאורה מה נשתנה הדברים של הרב מרבנים אחרים שאומרים, הרי כל רב שאומר דבר, הרי זה ניתן למשה מסיני. אז הוא אמר לי, תדייק במה שכתוב, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתן למשה מסיני. הוא אומר, ותיק דייקה. והמשמעות של ותיק זה כמו שמובא בגמרא. בגמרא רש"י מפרש על ותיקין, ותיקין כותב רש"י ענוותנים ומחבבי מצוות. ענוותנים כמשה רבנו שמתקשרים לתמרת משה רבנו, ולא סתם תלמיד חכם, אלא תלמיד חכם צריך להתקשר מתוך אותה ענוותנות למשה מסיני. זה לדעתי אחד ההיבטים המיוחדים שהיו בתורת הרב, בהתבטלות המיוחדת שלו ובענוותנות, שמתוך אותה ענוותנות היו מתיילדים הדברים בצורה כזאת שאתה אומר תורה מסיני, המיוחד בדברים שלו. רציתי להגיד איזה דבר קצר לגבי מה שנאמר מקודם. הנקודה של התייחסות אל הדור והדברים של הרב, הם מתייחסים אל הדור, אז תמיד הרב היה מדגיש את הנקודה הזאת שפוסק אמיתי, לפני שהוא פוסק הלכה בשולחן ערוך, הוא צריך להכיר את הפנים המיוחדים של הדור, ולפי זה לפסוק לו את הפסקים, כי אם הוא לא מכיר את הפנים של הדור, זה לא תורת אמת.
אף פעם לא נספיק את הכל בתוכנית קצרה, אבל אנחנו מתקרבים לסוף, אולי משפטים לסיום.
כן, אם תרשה, רק נקודה באמת לקראת הסוף, אנחנו לא נוכל באמת להרחיב, אבל רק להגיד שכל תורתו זו משתקפת גם במתודיקה שלו, זאת אומרת ביחס אל התלמידים. כשם שהיה יחס של רצינות קדושה אלא מוחלטת אלא מול התורה, מתוך שהיא כל לימוד תורה אצלו היה ממש כמו להיות בהר סיני, זאת אומרת היה כל פעם גילוי שכינה, והיחס אל התורה הוא יחס אל הקודש במשמעות המלאה, הייתי אומר כמעט המוחשית, וזאת הייתה גדולתו. אז אותו יחס מתגלה ביחס אל התלמידים. נדמה שזה אחד הדברים המעניינים שמישהו יכול לחשוב, מי שלא הכיר אותו, שכשעמדו מול אדם כזה, בטח אדם מרגיש מועך לחלוטין, ולא, בכלל לא. הדבר המאפיין מאוד הלימוד אצלו, זה היה הרגשה של חירות מוחלטת שישבו מולו. זה עלמא דחירו. וזה תמיד שאלתי את עצמי, מאיפה נובע הרגשה כל כך מיוחדת, מפני שכך היה היחס אליו את כל תלמיד ותלמיד. כל אחד, יש הערך העצמי שלו, ערך המוחלט, ולכן כל אדם שלמד אצלו גילה את עצמו מי הוא, ולא קיבל תורה שהיא זרה לו, אלא התורה הזאת היא מגלה את הצד הפנימי והמיוחד של כל אחד ואחד. מכאן הרגשת החירות והכבוד הגדול שהוא התייחס לכל אחד מתלמידיו.
דוקטור וייס, משפט קצר לסיכום.
רק להעיר הערה לגבי מה שמאיר אמר לגבי הגישה הלכתית. הוא היה תמיד חרד לכל דבר שהיה יכול לגרום לפירוד בתוך העם, ואני ראיתי את זה בתקופות ממש בצורה ממש מעשית בקשר לנושא של עדים בחופה. וככה הוא אמר דברים מאוד 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 ברורים שמעידים עד כמה הוא היה אצלו, הוא היה מאמץ המשפט של הגמרא, תצא ותראה מה שהעם עושה.
כן, אז כמו שאמרנו, רב שתלמידיו עוד יגלו את גדולתו בוודאי לציבור רחב יותר ביום ה-30 ואילך, והציבור התלמידים הזה מבטיח התגלות של באמת תורה שלמה. אני רוצה להודות לכם, אליעזר שרקי, דוקטור יצחק וייס, הרב מאיר אלפסי, גיל בן משה והרב אליקים שמשוביץ שהייתם איתנו, תודה לכל הציבור, תודה ליורם בירס אשר על המכשור, כאן מרגוס, ערוץ 7, ערב טוב.